זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
שאנחנו בזמנו לפני 10 שנים מר מיקי אלביל בא לאטה ואסף את הוועד והוא אמר לנו אתם נכנסים לחברה גדולה וחזקה ועשירה ואנחנו חושבים להפוך את אתה לפנינת המזרח התיכון.
האם יש עוד אזורים בעולם שקוראים להם הפנינה של?
אני בטוחה שבכל מקום שהוא לא, בכל פריפריה אומרים הפנינה. בכל זהו. מקום מגעיל צריך פנינה.
בדיוק. אין הפנינה
אין
של...
ניו יורק.
אין הפנינה של טוסקנה, נכון?
לא, הפנינה... טוסקנה
זה...
היא פנינה.
זה הפנינה של מנהטן.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם שיר ראובן ואסף ליברמן.
כן.
נו, כן. בוא נראה את הפרינג' הגדול שאתה כן. עושה על הטקסט הזה, קדימה. בוא נראה איך אתה בועט בטקסט הכתוב.
למה לא להגיד
הכתוב?
לי קודם כל שלום?
כי זה התסריט.
שלום ליברמן היקר.
אני...
איך, כמה חיכיתי לפגישתנו השבועית, דו-שבועית, דו-חודשית, ריבונית.
קודם כל, כמובן שחיכיתי.
אוקיי.
אבל כל פעם שאני צריכה להתחיל את התסריט, אתה אומר, מה זה? למה אתה עוזב? רציתי לראות איך אתה מתמודד עם זה. והנה, התמודדת. התמודדת בלמסור לי בחזרה את הכדור.
שלום.
זינוק
לאתמול.
אני נרדמת.
בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל.
האם כל יכול להיות ענן?
מנערים היטב ורואים מה נופל.
אני מגישה עם גוש קציפה.
אני אסף ליברמן.
ואני שיר ובן.
שלום שיר.
שלום אסף.
היי, מה נשמע?
בסדר.
אז על מה נדבר היום?
אנחנו מדברים היום על הסקירה של מפעל אתא ומאבק העובדים שלא לסגור אותו.
רעיון יפה, נושא טוב. קודם כל נגיד שבצוות שלנו אלעד בר נוי, העורך. אלכס לויקר היא המפיקה, אניה קלזון היא התחקירנית, ותמיר צוברי הוא על הביצוע הטכני.
מקסים. איזה, חושב, לא יכולנו לבקש צוות טוב יותר.
צוות מהחלומות. אתם יכולים להזין לנו בהסקט, בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יצומני הסקטים. תסתכלו רגע לטלפון שלכם, תראו איפה אתם מאזינים לנו. שם אתם יכולים להזין לנו. וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
וגם אפשר להגיב לנו או לבקש קטעים שנשדר כאן, ואפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. אני לא יודעת אם מישהו אי פעם ביקש קטעים.
וואי וואי, אלעד ברנוי העורך מהנהן כאילו ברור, את יודעת כמה קטעים מבקשים אני, אני הולך ברחוב צועקים לי, אוי ברנוי, תן לי את הקטע עם ירדנה ואופרה. כן.
מה לא מדברים על מפעל אתא?
איפה דובי דובי דוברמן? מה קורה איתו? יש לך קטע ממנו?
לא יכולה ללכת ברחוב.
יאללה, בואו נתחיל.
בסדר.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
תראה, השאלה שכתובה לי בתסריט היא, ליברמן, איפה אתה קונה לעצמך בגדים? אבל מה שאני בעצם רוצה לשאול זה, ליברמן, איפה איריס קונה לך בגדים?
לא, איריס לא קונה לי בגדים.
לא?
לא, לא, לא. איריס גם שונאת את... אם מישהו מבין שנינו נהנה מחוויית הקנייה, זה אני.
וואלה.
כן.
ואיפה אתה עושה את זה?
אני כבר לא עושה את זה.
אז ואיפה החולצה שאתה לובש עכשיו?
זה ממש יש... אני הפסקתי לקנות בגדים. הפסקתי לקנות בגדים, כי זה אולי אחת מהאידיאולוגיות האחרונות שנשארו לי.
מה היא אומרת?
להפסיק לצרוך נקודה.
אבל מה עם דברים שאתה צריך לצרוך?
אז צריך, אז צריך. אז צריך, אז אני הולך לחפש, לא יודע. אני מזמן לא הצטרכתי שום דבר.
באמת?
אני אולי, אני גונב בגדים מהתאגיד.
וואו, איזה בגדים אפשר לגנוב מהתאגיד? מה, החליפות של גיא זוהר? אתה תסתובב עם זה ברחוב?
אז אוקיי, אז גם לי יש תוכנית, ואני לפעמים גונב מהפקה בגדים.
נכון, שכחתי שגם לך יש תוכנית.
רגע, זה, אני אקח את החולצה הזאת, בסדר? בסדר.
בסדר, זה לא נקרא לגנוב.
לא, ברור שום דבר לא לגנוב, אני אזרח שומר חוק, אבל לפעמים לוקח בגדים, צריך בגדים, לוקח בגדים, מה הסיפור? יש בגדים בעולם, לא צריך לקנות, די. די, באמת, תרבות הצריכה, וזה אחד הדברים הבודדים שאני עדיין מאמין בהם, זה באמת, אין צורך לקנות. אין צורך לקנות, יש, כל הבגדים האלה אחר כך מוצאים את דרכם למדינות נחשלות באפריקה, ומזהמים שם את הקרקע ואת המים, ודי.
אתה צודק, אין לי מה לומר. אתה צודק. אני גם לא קניתי בגדים הרבה זמן, אבל כאילו כאן אני אומרת את זה בגאווה, בכל שאר הימים בשנה אני כזה, לא קניתי בגדים מלא זמן, למה אני לא קונה בגדים? אני חייבת לקנות בגדים.
ואני רוצה להגיד לך, ליברמן, לא קניתי בגדים הרבה זמן.
נכון, האמת שלא קניתי בגדים שנה וחודשיים.
למה? יש איזה יורצייט ליום שבו קנית בגדים פעם אחרונה?
לא, וזה גם לא נכון, קניתי בגדים לפני שבוע.
אוקיי, יפה. שמחתי לנו את השיחה הזאת.
פשוט הפעם האחרונה שנהניתי מלקנות בגדים הייתה לפני שנה וחודשיים.
מה קרה שם?
פשוט כאילו הלכתי, הייתי צריכה לנסוע לפסטיבל קאן, עם הסדרה של ילדות סכסכי
חדרות.
ואז הייתי כזה, אוקיי, אני אצטרך מה שנקרא לוקים, ואז פשוט הלכתי לכל מיני חנויות שאני תמיד מסתכלת על הבגדים שלהם, ואני אומרת, בסדר, יום אחד אני אלך. אני הלכתי בעצמי.
מה, וקנית מכספך?
כן.
לא היה ההפקה, הסוכן שלך.
קיבלתי כל מיני דברים בחינם דרך הסוכן שלי. אני צריך לתת את הקרדיט, אבל גם את רוב הדברים קניתי לעצמי, וזה היה כיף. הייתי כזה, נכון, אני כבר יכולה לקנות לעצמי בגדים כאלה. למה לא? אני מבוגרת עכשיו.
מבוגרת.
ובסוף...
אז רגע, אז אנחנו מדברים, יש איזה סיפור עם אתה עכשיו, נכון?
מה לא, סיפור? לא אני אגיד לך מה, אני מכירה כפי שחברה הסגבירה לי את זה לפני כמה שנים. היה מפעל...
שנים?
כן, הפסקנו לדבר. היה מפעל, אתה, הריגים תוצרת ארצנו, האמת, מקסים.
מה שאתה רוצה שתסבירי לי זה את עכשיו את הרטרו, לא את ה... עוד שנייה נדבר על מה, מה היה וההיסטוריה וכל זה, אבל עכשיו, למה עכשיו זה פתאום נהיה פופולרי?
בגלל שזה חזר, והם עושים בגדים נורא יפים.
זה גם נהיה היפסטרי כזה רטרואי, זה לא סתם יפה.
כאילו, לא, אוקיי, זה יפה בגלל שהגזרות עצמן יש בהן משהו נורא פשוט ונורא
אלגנטי.
כן,
לא בגלל שכתוב זה עטה וזה נראה ישן?
מה זה אומר נראה ישן? זה לא נראה ישן, זה נראה, הגזרות הן באמת, יש בהן משהו שהוא מתכתב עם אופנה ישנה יותר, שהיא יותר פשוטה, מטבעה.
כן.
זה כל מיני סרבלים כאלה, וכאילו מה שמתכתב עם בגדי עבודה, ואנחנו נבנה את הארץ בבגדים האלה.
ואיפה? ומסתובבים פה.
והאמת שזאת מגמה אופנתית שלא קשורה לאטה.
טוב, אז היום אנחנו הולכים לדבר על אטה. היום בגלגול החדש של האטה היא רשת חנויות תל אביבית, מסתבר, אבל התחילה בתור אחד המפעלים התעשייתיים הראשונים בארץ. אתה הוקמה ב... את יודעת מתי?
1934.
יפה!
על ידי תעשיין בשם אריך מולר.
טוב!
בכפר הפלסטיני כופריטה.
וואו.
I know.
את התכוננת לתוכנית הזאת כמו שלא התכוננת לאף תוכנית מימייך.
נכון, נכון. מאוחר יותר, השם שלו שונה לכפר אתה, עין תת היי, איפה שהיום יושבת קריית אתה. לשם אתה הוצמדה בשנות ה-70 פרשנות מאוחרת, הריגים תוצרת ארצנו.
יפה, עשינו ריקליימינג לשם.
ריקליימינג זאת מילה מעניינת בהקשר הזה.
כן.
אני חושבת ש...
ריקליימינג במשמעות המילולית של הביטוי, לא במשמעות ה... בוא נתקדם.
בוא נתקדם. משפחת מולר באו מצ'כוסלובקיה לארץ והתמחו בטקסטיל, ובהתחלה רוב העובדים במפעל היו מהגרים צ'כים שגרו בצריפים סביב המפעל בקומונות פועלים, שזה נשמע מקסים. זה נשמע כמו... קצת כמו אסקייפ רום. בשנות ה-40 בזמן המלחמה, אתה סיפקה בגדים ואוהלים לצבא הבריטי שפעל במזרח התיכון, ומאוחר יותר היא הפכה לספק הביגוד הראשי של צה"ל, וגם סיפקה ביגוד אזרחי בתקופת הצנע. כלומר, משפחות היו מקבלות שוברים לרכישת בגדים. בסוף שנות ה-40 במפעל עבדו למעלה מ-1,000 עובדים שזכו לתנאים סוציאליים מעולים, שזה אומר הנחה על מזון, על שכירות, אפילו נתח ברווחי החברה. בשנת 1949, חברת אפריקה ישראל קנתה את המפעל למשפחת מולר, ושמרה על התנאים הסוציאליים של העובדים, אם כי סירבה שהפועלים התאגדו לבד. למרות זאת הוקם ועד שאף יצא לשביתה של 3 חודשים בשנת 1957, שביתה שבן גוריון התערב כדי להגיע לפשרה ולסיים אותה, שזה ללמדך כמה מעט דברים היו פה, שראש הממשלה היה צריך להתערב בזה שיפתחו מחדש את הבגדים האלה. ואנחנו לקפוץ קדימה ל-1979, מפעל אתה הפך למעצמה עם כמעט 3,000 עובדים, אבל בינתיים הספיקו להיפתח עוד מפעלי טקסטיל בארץ, וממשלת ישראל חתמה על הסכם סחר חופשי עם האיחוד האירופי, מה שאומר שמותגים זולים יותר מתחילים לזרום לארץ. אתה כבר לא רווחית כמו פעם, ועולות שאלות לגבי ההתכנות שלה בעולם המשתנה. הנה קטע מכתבה של עמוס כרמלי במבט, 2 בדצמבר 1979.
200 מיליון לירות משקיעים את המפעלי הטקסטיל אתה בציוד חדש. ציוד אוטומטי, מודרני, שיחסוך בכוח אדם. אבל לא הציוד החדש הוא שיגרום לפיתורי עובדים. תביא להם, אומרת ההנהלה, הגבלות האשראי, עיקור ההון, ובעיקר האינפלציה. כדי להתאים עצמו לתנאים החדשים, חייב המפעל לשנות את צורת עבודתו. 84% מתוצרתו שופקו עד עתה בשוק המקומי, ורק 16% נועדו לייצור. על המפעל לשנות עתה פרופורציות אלה. השינויים בייצור יחייבו גם צמצומים בכוח אדם. בשבועות הקרובים מתכוון המפעל לפטר 400 מכלל 2,800 עובדיו. עוד 300 עובדים יפוטרו במתפרות חוץ העובדות בשביל המפעל. התוצאות הצפויות ממצב המשק על מפעל טקסטיל מוביל כמו אתה הן פיתורי עובדים והגדלת הייצור, אבל לעומת זאת יאלץ הציבור בארץ לרכוש מוצרי יבוא במקום המוצרים המקומיים שיגרעו מן השוק.
מה זה הביטוי הזה יאלץ לרכוש מוצרים מיובאים?
זה אומר כל העולם שבו אנחנו חיים עכשיו, אז פעם זה לא היה ככה, ופעם זה היה כזה, אני צריך לרכוש יבוא, כשאני לא יודעת אם יש משהו שאני נוגעת בו כרגע שהוא לא מיובא.
כן, אבל יצטרך, כלומר יאלץ, זה אומר יאלץ בניגוד לעמדתו האידיאולוגית?
אני חושבת שכאילו מתי שהמדינה הוקמה, אז כן, היה עניין אם תקנו תוצרת הארץ, תקנו תוצרת הארץ, זה גם היה חרמות, העניינים, אבל כן, זה אומר, לא רק אידיאולוגית, נראה לי שבעיקר הרגלית. תצטרך לשבור את ההרגל ולקנות בגד שיוצר במקום
לא,
אחר.
לא, אבל איזה, אין הרגל. את הולכת לחנות וקונה בגד, זה לא הרגל.
נכון, אבל כנראה שאתה רגיל...
הייתי אומר לך, את יודעת מה? נו. שיר, תרשי להפתיע אותך. הטלפון שאת משתמשת בו הוא דווקא תוצר את הארץ. תגידי, די! ותמשיכי בחייך.
נכון, נכון, אבל אני כאן בעתיד כבר, ובמתי זה היה 1979, אני לא חושבת שזה היה המצב.
לא, אם את כותפת, אם את כותפת חולצה מהעץ, את לא באמת יודעת אם הקטיף, האם היא מדוברת אנגלית, כן, בורמזית כן. במקור, או דוברת עברית.
לא עניין אותך ביותר מדי,
לא.
האינסרט הראשון. לא. בסדר, יש לנו לא. עוד, סינטר, עוד אינסרט בשבילך, לא. בסדר? אנחנו עוברים לשנת 1983. בארץ היא האינפלציה ועתה, עכשיו כבר מפעל של 4,000 עובדים, עומדת בפני סגירה. את המפעל רכשה קבוצה בשם אייזנברג בראשות מיכאל אלבין. הקבוצה מבקשת הלוואות מהמדינה כדי להציל את המפעל, אבל המדינה לא ממהרת לענות לדרישות שלה. הנה כתבה של עמוס קרמלי, שוב, נכון? מבט, 28 באוקטובר 1983.
הדרמה בעתה הגיעה בסוף השבוע לסיעה. מתוך 10 מיליון דולר שביקשה ההנהלה, אושרה לה הלוואה זמנית של מיליון דולר. קבלתה נתקלה אף היא בקשיים בשל היעדר ביטחונות. במלחמת העצבים שוחררה לעתה השבוע הלוואה של 500,000 דולר בלבד. היא תספיק בקושי לשבוע. קבוצת אייזנברג ובנק לאומי מצפים לעזרת הממשלה. זו אינה ממהרת לעזור עד שוועדה מטעמה תסיים את בדיקת המצב במפעל. גם אז תסכים הממשלה להשקיע רק סכום דומה להשקעת הבעלים ובמקביל להם.
האם אין כאן ניסיון, מר אלבין, לנצל את מצוקת התעסוקה כאן ואת מצבם של הפועלים מתוך חששות לפיטורים, על גבם לנהל מאבק כדי להשיג מהממשלה את ההלוואות שאתה מדבר עליהן?
חס וחלילה, אני חוזר ואומר, ההלוואות אינם אלינו. אנחנו איננו מבקשים אגורה אחת. ההלוואות הן ישירות לחברת עתה, שבה אנחנו כאמור במניות גורם קטן מאוד. הרוב המניות הן בידי הציבור, בידי עם ישראל בעצם.
מאוד יפה בעיניי שבעולם תעסוקתי בלתי יציב, כמו שאנחנו נמצאים בו היום, עמוס קרמלי שומר על אותה משרה, כלומר באותו תחום סיקור, לפחות 4 שנים.
משניים בדצמבר,
כן, 2 בדצמבר 1979, לכל המאוחר, ועד 28 באוקטובר 1983. אז זה לא דבר שבא מכך.
נכון, זה גם מעניין, זה מעניין שאתה, כאילו, אני שואלת את עצמי, כאילו, זה מרגיש שאם הייתי ב-1983 או ב-1979, אני, כפי שאני חושבת על דברים, הייתי אומרת, די, די, המפעל נסגר, אלה הם כוחות השוק.
כן.
ובסדר. שיסגר, ואנחנו נביא בגדים מחול, ועכשיו אני שומעת את זה, ובגלל שאנחנו חיים בעצם, כאילו הצעדים האלה, הצעדים הראשונים האלה, הם בעצם הובילו למציאות שבה אנחנו חיים, שבה הכל מגיע מבחוץ, ולאף אחד לא אכפת, והכל מזוהם, האוויר מזוהם, מטוסים מזוהם, הכל מגיל, הכל מלא בסקיות וזבל, כן. ובאמת. ואז אני חושבת, באמת חבל שלא הצילו את המפעל הזה, באמת יש ערך לתוצרת מקומית, לזה. הייתי שמחה אם אתה יעשו גם גזרות שיותר מתאימות למבנה גוף שהוא לא רק של חייזר, כן, אבל בסדר, עדיין.
אז אנחנו נמצאים במצב שבו הם רוצים כסף מהמדינה כדי שיעזרו להם שלא להיסגר. אבל את אומרת שמה, בגלל שהפסדנו במאבק על המפעל...
לא, אני אומרת שלפעמים אתה מוותר על דברים, אתה מוותר על דברים כי אתה אומר, יאללה, זאת המציאות, וגם כאילו, נגיד עכשיו עם הפירות והירקות, היבוא של הפירות והירקות, מה שליברמן רצה לעשות, ליברמן לא אתה, ליברמן אביגדור. אז הייתי בעד, הייתי כזה,
יאללה. אני מודע להכפילות הזאת בשם.
הייתי כזה, יאללה, תביאו מבחוץ, שהכל יהיה זול, שהכל יהיה זה, וזה כאילו סוג של, אתה יודע, הרצון הצרכני זה שיהיה לי זול, ועכשיו, וכל הזמן, בדיוק. אבל בסופו של דבר, כאן אנחנו כן רואים בדיעבד איזשהו אובדן שהיה, וגם אנחנו רואים מה המחיר של היבוא, בגלל שהכל מגיל.
נכון, אבל האירוע הוא לא סגירת המפעל. סגירת המפעל זה תוצר של זה שפתחו...
כן, כן,
ליבור.
אני מבינה, אני מבינה. אני פשוט אומרת...
אז, לא, אבל אני אומר, להאחז במפעל בציפורניים, נכון. כלומר, זה כבר, די, חבר'ה, יהיה מפעל, לא יהיה מפעל, זה לא משנה, העולם מתפתח, האם תצליחו לשרוד עוד קצת עם זה שיש מפעל ישראלי, אז זה כבר אירוע אחר.
נכון, נכון. העולם מתפתח, לא תמיד לכיוונים טובים, אבל העולם מתפתח ואי אפשר לעצור את זה. זה מה שאתה אומר.
אני, גם בעניין הזה של החקלאות,
כן.
יש לי סנטימנט לחקלאים הישראלים. יש לי, זה דבר יפה.
נכון.
האם הוא רלוונטי היום? האם בעידן שבו אנחנו יכולים להוזיל משמעותית את כל התוצרת שלנו, ותמיד מרגיש לי שכל הטיעונים שהחקלאים משמיעים, הם טיעונים...
הם לא יושבים.
שמחפשים אותם מן הגורן ומן היקב.
אני מסכימה.
הביטחון התזונתי של ישראל בזמן מלחמה, כאילו שבזמן מלחמה מה שיציל אותנו זה, זה לול בגבול הצפון.
אתה צודק, אני מסכימה איתך שזה ללא טיעונים רלוונטיים, ופשוט אני אומרת, צריך להבין שיש מחיר גם לצד השני. הטיעונים שלהם הם לא נכונים. כאילו, הטיעונים, הביטחון התזונתי בזמן, זה שטויות, זה לא נכון. אנחנו נסתדר גם בזמן מלחמה, ככל הנראה. אבל אני כן חושבת שהמחירים קיימים. אנחנו פשוט עדיין לא מודעים כן. אליהם.
לא, אני אומר, אז יש לי סנטימנט לחקלאים, אבל כאילו העולם כבר לא שם. כלומר, הייתי מאוד מאוד בעדכם, הייתי יכול להיות מאוד מאוד בעדכם, בעולם אחר. בעולם אחר הייתי... אולטרס החקלאות הישראלית ואולטרס מפעלי עטה, אבל וואלה, אנחנו כבר לא שם, ואולי זה הזמן to let it go.
אתה אומר, יש ערכים שהם מאוד יפים, שהם מאוד אסתטיים,
כן.
אבל הערכים האלה לא בהכרח מתיישבים עם המציאות, כן. והייתי רוצה שאלה יהיו ערכיי,
אני רוצה
אבל
להאמין
מה לעשות
בזה.
שהעולם...
די, זה רומנטי, וזה נוסטלגי, וזה יפה, וזה גאווה ישראלית. אני זוכר פעם מישהו בשיא הקורונה עלה לרדיו וצעק שם, תפסיקו לקנות, איך קוראים לכל האלה שקונים באינטרנט?
אפליקציות?
לא, אסוס, כל אסוס, מה אתם קונים באסוס? אתם הורגים אותנו, זה אנחנו, אנחנו עושים איתכם מילואים, אנחנו עושים איתכם מיסים, מה אתם קונים? זה היה, וואלה, נכון, 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 אני אקנה רק אצלך בחנות שלך בחולון. אמיתי הרגשתי ככה, אבל אחי, זה לא מחזיק.
זה לא מחזיק, וזה לא מחזיק מסיבה, וזה מה שצריך להבין. יש סיבה לכל הדברים האלה, זה מה שאחזרי בקפיטליזם. הקפיטליזם חושף את האמת באיזשהו מקום, והוא מייצר, הוא חושף אמת, ובגב שהוא מייצר מלא שקרים אחרים. למה התכוונתי? אני אסביר. הוא חושף את הרצון האמיתי שלך. מה אתה רוצה? אתה רוצה ללכת לקנות בחנות בחולון, לקחת אוטובוס, לנסוע לשם, לראות משהו, יש את זה בצבע, יש את זה במידה, לא יודע, למדוד, זה. או שאתה רוצה להסתכל באינטרנט, לראות את החולצה מכל הזוויות, לראות המידה שלך, שהמחשב כבר ילמד אותך ויגיד לך, אתה צריך את המידה הזאת, אתה שומע, זאת המידה שלך בחולצה הזאת.
זה קורה? כן. איפה, איפה?
באסוס.
באסוס זה קורה כבר הזה?
אם אתה קונה כמה פעמים, והוא רואה מה החזרת ומה השארת, הוא יכול להגיד לך, אתה בדרך כלל מידה 38, אבל בכנסיים אלה אתה 36.
פעם הייתי קונה באסוס, והייתי יודע, אני קונה 4 פריטים, שניים יהיו טובים, ורק אחד מהם אני באמת אלבש.
נכון, לא, אני כאילו סטטיסטיקה אחרת, אבל אפשר להחזיר. וזה מגיע אליך למכולת.
למי שכוח להחזיר?
אני מחזירה כל הזמן.
כן?
אני סטודנט שיש לי זבל בבית, אז אני מחזירה. אני מעדיפה ללכת לדואר מאשר שיהיה לי סנדלים שאני לא נועלת בבית. בקיצור, אז זה פשוט חושף...
אז אין לך בגדים שאת לא לובשת בארון?
יש לי, אבל אני פעם בשנה מעיפה דברים מהארון החוצה. כן, אני ממש לא אוהבת. אני ממש לא אוהבת עודף.
וואו!
כן.
מצב שאת באה לארונות אצלי בבית? עד לא, בסדר.
תראה, אני לא אבוא לארון אצלך בבית.
לגמרי לגיטימי לא לבוא לארון של מישהו אחר ולסדר אותו.
אני
מבין לגמרי. אבל
אני מוכנה ללכת איתך לקנות בגדים. אני מאוד אוהבת לקנות בגדים לבנים ולעשות להם מייקאובר, זה הדבר האהוב עליי. אני בשמחה אקח אותך לקנות בגדים אם תרצה.
טוב, אבל לעשות לי מייקאובר זה להפוך אותי לפחות טוב ממה שאני. כי אני כבר בפסגה פשוט.
בסדר.
אין צורך להגיב. אז נמשיך הלאה. לצד המאבק הזה של תעשיינים מול הממשלה, כמובן שעובדי המפעל חוששים מאוד לעתידם. הנה קטע מתוך היום הזה, 12 באוקטובר 1983.
שמענו שאין מזכורת, אין שום דבר. אנחנו לא יודעים אפילו באיזה תאריך נותנים לנו מזכורת.
אתה מודאג?
אני מודאג, בטח.
מה אתה עושה מפתפורתך?
אני לא יודע מה אני אעשה. איפה אני אלך? אני מבוגר, בן 58, איפה אני אלך? מי ייקח אותי היום בגיל הזה?
משה פועל ייצור במטביעה 23 שנים. מה בעצם אתם יודעים ברגע זה?
יודעים שמשכורת עוד לא הגיעה, ואנחנו לא יודעים מה המצב. אמרו לנו שיסגרו את המפעל בגלל שאין כסף לשלם את המשכורות, זה הכל.
מה התחושה, מה האווירה בקרב הפועלים בעקבות זאת?
יש מתח בתוך המפעל, ולא יודעים מה שיהיה מחר.
האם הפיחות, האם המדיניות הכלכלית של הממשלה, האם לפי דעתכם זה הזיק למפעל, הועיל למפעל?
יכול להיות שהמפעל עובד, כל מפעל עובד בכל מיני ניירות ערך וכל מזה, אז אולי יש השפעה על זה, אנחנו לא יודעים את החשבונות שלהם.
מה תעשו במידה ויסגרו את המפעל?
מה נוכל לעשות? ניקח מקל, נתפוס דגים בסוף הים, מה נוכל לעשות?
נתפוס דגים בסוף הים? בסוף הים לתפוס דגים?
זה ספרותי ויפה.
כן, עד לרגע, עד לפאנץ' של הבחור, אז חשבתי שזה היה רעיון מאוד מאוד קשה לביצוע. כלומר, את מראיינת מישהו, ואת אומרת, מה אתה עושה? ואת מראיינת, את מחכה שיקרה משהו בשיחה, ולא קורה כלום. מה אתה עושה? נו, מה אני אעשה? עכשיו, כל מאבק צריך גיבור.
נכון.
כל דור מצמיח את גיבור מעמד הפועלים שלו.
כל דור?
כל דור שיש בו פועלים.
אוקיי.
כבר אין כל כך פועלים. אבל כשהיו פועלים, היה להם גיבור שייצג את המעמד שלהם.
דפני ליף?
לא, דפני ליף זה
סוג מה, של... מה, למה, למה? חד משמעי דפני ליף, לדעתי. של הדור שלנו?
דפני ליף...
זה כן קשור לפועלים. זה, פשוט, יותר... מה לעשות ש...
דפני ליף, אני מת על דפני. מת על דפני, כן?
Okay.
שיהיה ברור.
נו.
ברמה האישית.
הזמנת אותה לאחד פלוס אחד?
היא מוזיקאית?
אני מוזיקאית?
כן. איתך נשמה של מוזיקאית.
לצערי זה נכון, לצערי זה נכון. אני לא אוכל להתנגד למחמאה הזאת, ולכן
את גם אומנית.
גם דפני אמנית, היא עשתה דוקו.
כן, אבל
נו. על זה שכולם, שאלתי חברה שראתה את הדוקו על מה זה, והיא אמרה שפשוט רואים את דפני ליף הולכת ברחוב, ואומרים לה מה זה, דפני שמנת. וזה שעה ו-40 של זה.
אני לא מוכן שהשיחה הזאת תהיה עוקצנית כלפי דפני בשום
אני
צורה.
אני אוהבת את דפני
אני
מאוד.
אני ארוס
אני
עליה.
אני אמרתי שהיא גיבורת מעמד הפועלים של דורנו.
אז אני חושב שהיא גיבורת מעמד הבורגנות של דורנו.
מעניין.
היא עשתה דברים סופר חשובים, אבל זה לא פועלים, זה לא פרולטריון. מי שיצא לסדרה ברוטשילד, זה... בני בורגנים,
בסדר,
שרוצים אבל... לגור בתל אביב, שאני מעריך את זה, אני, some of my best friends are, אבל זה לא פרולטריון.
זה כן פרולטריון, פשוט הפרולטריון השתנה. מה לעשות שאתה כבר לא עובד במפעל, מה לעשות שאתה מעצב גרפי, אז מה, אז לא מגיע אותך הזכויות, לא מגיע לך שיהיו הוגנים כלפיך.
אז תראי, אז הגיבור שלנו... הוא פשוט יותר עונה על ההגדרה הקלאסית הזאת.
בסדר, בסדר.
הוא זה... גם לא, מה זה מצב? הוא לא בן 20.
נכון.
אנחנו רואים אנשים, כשהחבר'ה המעצבים הגרפיים יהיו בני 40 פלוס.
והם יגידו, סגרו לי את המפעל של העיצוב הגרפי, איפה אני אמור
לשים? סגרו
לי
את הפרילנס, לא רוצים אותי בקופי של האמו, אז סבבה.
בסדר גמור. אנחנו נשמע את פנחס גרוב.
גרוב, איזה שם? גרוב, קוראים לו גרוב. קוראים לו פנחס וגרוב. יש הלחמה.
הם צריכים לבז... הם מבטלים אחד את השני. הפנחס מבטל את הגרוב. בעצם קוראים לו... אין שם. אבל הוא ראש ועד העובדים של אתא, ומי שהוביל את המאבק הציבורי נגד סגירת המפעל, והוא מספר על ההבטחות שעובדי אתא קיבלו כשהיא נרכשה על ידי מיקי אלבין וקבוצת אייזנברג.
שאנחנו בזמנו, לפני 10 שנים, מר מיקי אלבין בא לאתא ואסף את הוועד, והוא אמר לנו... אתם נכנסים לחברה גדולה וחזקה ועשירה, ואנחנו חושבים להפוך את אתא לפנינת המזרח התיכון. אבל אתם צריכים כרגע לדעת להתנהג בהתאפקות מרבית, לא לדרוש דרישות, לא לעבור על הגבול, ובמשך הזמן אתא תהפך למפעל משגשג.
את מבינה? הגיבורים של התקופה, את מבינה איך הם נשמעו?
איך הם נשמעו?
ככה. כמו פנחס גרוב.
שמה?
לא, כל הזה. צלם אותי? צלם אותי בטיקטוק רגע? אני אתן את זה בטיקטוק? לתת בטיקטוק? אני אתן בטיקטוק.
לא הבנתי מה אתה אומר. לא הבנתי את הטענה, אני חייבת לומר.
היה פה איזה צ'ארם וקריזמה שאינה תלויה בדבר. לא התרשמת.
זה לא שלא התרשמתי, אני פשוט חושבת שזה לא, שקריזמה וכל התכונות האלה הן משקע של משהו אחר, זה משקע של מצוקה אמיתית, ובאמת הוא מאוד במצוקה, ובאמת שיקרו לו.
אבל מה הפך את פנחס גרוב למנהיג? מה עשה דווקא? כולם היו במצוקה, ורק פנחס גרוב ניסה מעל כולם כעמוד ענן ההולך לפני עמוד האש, ההולך לפני המחנה.
אתה שואל למה זה הוא?
כן.
לא יודעת, כי הוא ידע להתבטא הכי טוב, אבל תשמע, מה עצוב?
לא, אבל הוא לא מתבטא מדהים. זה מה ש...
בסדר, אבל הוא באמת מתבטא... מי שמתבטא הכי טוב זה לא בהכרח מי שמתבטא הכי רהוט. לצורך המטרה. אני פשוט חושבת שמה שעצוב ב-1983, 28 לעשירי 1983, מבט, עמוס קרמלי, גם את זה עמוס קרמלי עשה, לא משחרר מהעמדה, זה שהעולם השתנה. והוא אומר, אמרו לנו שזה יהיה ככה, וזה כזה נכון, הלוואי שזה היה נכון. מה נעשה שהעולם השתנה? מה נעשה שהלוחות הטקטונים זזו? ומה שההבטחה שלכם היא טבעה בים, ההבטחה שהבטיחו לכם להפוך את עטה לפנינת הזה. ואני מבינה את המצוקה שלו.
פנינת המזרח התיכון. האם יש עוד אזורים בעולם שקוראים להם הפנינה של?
אני בטוחה שבכל מקום שהוא לא, בכל פריפריה אומרים הפנינה. בכל זהו. מקום מגעיל צריך פנינה. בדיוק.
אין הפנינה
של... ניו יורק.
אין הפנינה של טוסקנה, נכון?
לא, הפנינה... טוסקנה זה... היא פנינה.
זה הפנינה של מנהטן. לא, זה רק, את נוסעת, את חוזרת לארץ בטיסה, ואת דואה מעל המדבר שאנחנו חיים בו, שהיה לנו לבית.
מה יותר מדכא מלחזור לארץ בטיסה?
נקודות. נקודות כזה בלב הסהרה הזו שאנחנו חיים בה, ואת אומרת, פנינת... זה פנינת המזרח התיכון.
כן, כן. לא מקום שווה.
עשינו ממנו מקום שווה, אבל.
עשינו ממנו מקום, אתה יודע, זה כמו להיכנס לדירה בפלורנטין, שהיא מעל נגריה, והיא גול נפש, ואתה אומר, יפה, שמת וילון, שמת ציץ, אבל זה עדיין מעל נגריה.
פנינת פלורנטין.
פנינת, אני פנינת פלורנטין, למעשה, בתעודת זהות. אבל לא לעוד הרבה זמן.
את רוצה לשמוע עוד מפנחס גרוב? כי אני רוצה לשמוע
עוד מפנחס.
עוד מפנחס גרוב.
אנחנו אזרחי עובדי מדינת ישראל, אנחנו לא אזרחי אייזנברג. אם אייזנברג יכול, שיבדקו אם יכול או לא. אני מדבר כרגע בתור עובד עטה, עובד שעובד 41 שנה ומייצג את ציבור עובדי עטה, שהם נתנו הכל בעולם שעטה תהיה יעילה. זה מאבק לא של יוקרה, וזה לא מאבק על, 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 על תנאים סוציאליים, זה מאבק על חיינו. שאנחנו נדע ולקלקל את מסענו, ושאנחנו נדע גם להסביר בציבור העובדים מה שהולך עד עכשיו. שאם הציבור העובדים יגיע לידי התפרצות ואנחנו נאבד את השליטה, יותר אנחנו לא נוכל לנהל את המאבק, רק הרחוב ינהל את המאבק.
מקסים. אבל שוב, שוב, אתה בנקודה בזמן, פנחס גרוב, שבו אתה לצערנו כן אזרח של הקפיטליזם. אני מצטערת, גם אתה יודע, אני חושבת על וולט עכשיו נגיד, שאנשים שמועסקים בוולט, הם אפילו לא במרכאות אזרחי וולט, הם אפילו לא נתינים של וולט. הם כזה, אתם לא קשורים אלינו והקפיטליזם פורר את הכל. ועצוב, עצוב שזה, הוא עובד שם 40 שנה, והעולם השתנה מתחת לרגליו. באמת עצוב.
תראי מה אני למד מוויקיפדיה.
מה אתה למד?
אני נכנסתי לערך פיני גרוב.
כן.
בוויקיפדיה.
מה, הוא ראפר?
פיני גרוב נולד ב-12 בדצמבר 1925, והלך לעולמו באוגוסט 2011. גיבור מעמד הפועלים, הלך לעולמו בשיאה של המחאה החברתית.
נכון, נכון.
היש סמלי מזה?
זה כמו שפרויד נפטר, אם אני לא טועה, 38 או 39, אבל ממש לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. הוא לא ראה את זה, הוא לא ידע על השואה.
נו יופי, מה שהוא לא יודע לא צריך לפגוע בו.
לא, אבל הוא ידע שזה יקרה לדעתי. וואי, מה פרויד היה אומר על השואה, מעניין. נכון, 39, לא ראה...
23 בספטמבר, 39, כלומר הוא ראה את הנאצים כובשים, כובשים את פולין.
כן, הוא נפטר 22 ימים אחרי, הוא פרש.
מה זה, I've seen enough.
כן.
אז המחאה הגיעה לנקודה שכל מאבק מגיע אליה, כל פרשה היסטורית... מגיע לנקודה הזו, והיא מי השם.
כיצד נקלעה החברה למשבר המאיים עתה על קיומה? ההנהלה מאשימה את המדיניות הכלכלית שפגעה בייצוא וחשפה את השוק המקומי ליבוא מתחרה. הממשלה מאשימה את ההנהלה בניהול כושל ובחוסר יעילות.
ישראל הפכה בעצם לפח זבל, לפח ההשפעה של אירופה בנוגע לטקסטיל. מייבאים לפה קונטיינרים בעשרות מיליוני דולר של בדים מאירופה, שם הרי מפעלים נתקעו, פוטרו מאות אלפי איש, הם נתקעו עם מלאים, ובמחירי היצף זורקים את זה ארצה. איננו מסוגלים להתמודד עם הבעיה הזאת.
אינני מקבל את הטענה הזאת. אנחנו כבר כשבוע בודקים את הספרים של עטה, ומסתבר לנו שהבעיה בעטה החלה לפני המדיניות האחרונה. הייתי אומר אפילו לפני כשנתיים שלוש. כבר אז נראו ניצנים ראשונים של הידרדרות ונסיגה. כך שהמדיניות האחרונה אולי הקשתה בשוליים, אבל ודאי לא שגרמה לבעיות של המפעל.
אוקיי, okay, שמענו את מיכאל אלבין, שהוא מבעלי עטה, ושמענו את נציג האוצר. זה לא קשור
אלינו. מחליפים האשמות.
זה המדיניות שלכם, שזה לא קשור אלינו, זה אתם והניהול הכושל שלכם.
אתה יודע מה עצוב בזה? שזה כמו שאם הייתי מקיימת ועדת חקירה בגוף שלי בגיל 13, על זה שאני עוברת את גיל ההתבגרות. והייתי אומרת, למה יש פה שערות בבית שכי? לא היה את זה, מי אשם בזה? והבית שכי היה אומר, זה הורמונים מהמוח שעושים לנו, והמוח היה אומר, זה הבית שכי שמצמיח שערות. לא, פשוט הזמן עובר, ואין מה לעשות, הדברים משתנים. תאשימו את עצמכם עד מחר, זה העולם, העולם משתנה. זה כמו שאת טרור השריפות, ואז עשו זום אין במפה וזה כזה, יש שריפות בכל העולם, זה, תאשימו אחד השני עד מחר. זה העולם, זה הקפיטליזם, לשם זה הולך. זה גועל נפש, זה פוגע באנשים, זה מוחק את הפרט הגדול ואת הקולקטיב. לטובת זה שיהיה לי חולצה יותר זולה משין, וזהו, מה נגיד?
שין קוראים לזה? לא
שין.
לא שין?
לא, זה שין, זה שיין.
כמה אני לומד היום בפרק הזה?
כן, אסור לקנות משם אבל.
אסור לקנות מכל מקום.
תשמע, יש מקומות שסבבה לקנות, וגם אתה צריך בגדים, מה הבעיה? אתה צריך את הבגדים. זה כן צורך שיש, זה נשען על צורך אמיתי, כמו כל הקפיטליזם.
שאלה כמה? סינגפור מסכנים?
יש ויש, וגם בשין, הרי מה הבעיה בשין ספציפית, שאתה רואה שם, אתה נכנס לאתר, זה משוגע. אתה רואה חולצה, וזה עולה כזה 4 שקל, ואתה כזה, what the fuck? ואז אתה אומר, טוב, אז אני אזמין, מה אכפת לי, זה עולה 4 שקל. ואני אומר לך, אם אתה משלם, אם אתה קונה חולצה ב-4 שקל, אבל מגיע ל-250 שקל, אז גם המשלוח חינם. ואז אתה קונה מלא, 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 מלא חולצות של עוד 4 שקל, זבל של חולצות מזהם, כל הבלה, בלה, בלה. ותופרים את זה, כל מיני ילדות אודיות עם 4 ידיים שקושרים להם את העיניים, שלא יראו בהם תופרות. וזה, אתה יודע, יש מדרג, זה מאוד מאוד גרוע, שין. שין זה כאילו הזבל של הזבל. בשין פחות
לקנות. נשמע כמו פרק של בראבו.
בראבו, אתה, הילדה עם השלוש עיניים שתופרת חולצה עם עיניים עצומות.
בואי, בואי מותק, תראי להם מה את יודעת לעשות. זו הילדה שלי, שמחה, והיא הודית. קושרים לה את העיניים, והיא עם 4 ידיים שלה, תתפור לכם חולצה בלי לראות במה מדובר.
חולצה שתעלה 4 שקלים.
יפה, המאבק על מפעל אתא הולך ומסלים, המדינה מסייעת בהלוואות קטנות שלא מספיקות, עובדים מפוטרים, אתא הופכת לסמל, אחד המעוזים האחרונים של פועלי תעשייה ישראלים שנאבקים על מקום העבודה שלהם. הנה מתוך יומן השבוע, 28 בדצמבר 1984, וצריך להגיד, בשלב הזה אני כבר בין 5 חודשים ויום אחד.
כל הכבוד.
גם כשמוציא פיני את אנשיו לרחוב, הוא עושה זאת באופן מבוקר. עם חברי כנסת, ראשי ערים וראשי ההסתדרות בראש ההפגנה. אלפי פועלים מעשרות מקומות עבודה מצטרפים למאבקו.
חברים, פועלי אתא החליטו שרק אם תחתכו אותנו לחתיכות, אתם תוציאו אותנו מבית חרושת אתא. חתיכות, חתיכות! אנחנו את המפעל לא נעזוב!
יפה מאוד. אני אצא מכאן רק בחתיכות. כמו שרון חולדאי אמר, אני אצא מבניין העירייה רק על הלונקה.
כך הוא אמר?
כן.
יאללה, הלוואי.
כן.
כאילו התכוונתי הלוואי בקטע של אני אוהבת אותו כראש עיר, לא,
כן,
אני רוצה
לא
שהוא ימות.
כן, לא שיצא בכלל הלונקה, כן. כן. אבל תראי איזה יופי, איך אין מאבקים כאלה יותר. אין גם סולידריות כזאת. מי? אנשים אשכרה יצאו לרחוב כדי להביע הזדהות עם מישהו אחר. אנשים
לא,
סגרו...
יש סולידריות כזאת, פשוט לא על המאבק הזה.
איזה סולידריות יש?
מתי שהיה את עניין הפונדקאות של ההומואים, היה יום שביטה, והייתה מחאה מטורפת, והמון אנשים שאינם ההומואים יצאו לרחוב להביע סולידריות עם אדם אחר.
כן, הייתה יום שביטה?
היה יום שביטה, זה היה ב-2018, אני רוצה לומר, כן.
נחמד דווקא.
כן, כן. ואנשים הביעו... שוב, יש סולידריות. זה פשוט לא סולידריות מהסוג הזה. זה לא סולידריות כלכלית. הקפיטליזם ניצח. אף אחד לא מנסה אפילו להיאבק.
אני אאבק על זכותך להביא ילד בפונדקאות.
כן,
אני לא אאבק על זכותך להתפרנס.
לעבוד במפעל. לא, כן להתפרנס, אבל לא דרך מפעל, בגלל שבסופו של דבר בשרשרת הייצור הזאת, אנשים רוצים בגדים ב-4 שקל שתפרה ילדה עם 4 ידיים.
אבל לא... מי שפוטר ממפעל אתא בגיל 50 לא ימצא עבודה ב... לא יודע מה, בשיין.
שין. אני... תראה, הם כמובן יקבלו...
להגיד, אני מנחתי להגיד שיין.
כן.
ואמרתי, זה לא שיין, אני אגיד שיין.
שין, כמו האות, כמו שעת השין.
בסדר.
תשמע, זה בגלל שבסופו של דבר כל מאבק כדי להצליח צריך כן לשבת על איזשהו סנטימנט אמיתי.
נכון.
ואני לא חושבת שהסנטימנט הסוציאליסטי הוא סנטימנט שמישהו מזדהה איתו, בגלל שכולם די נהנים.
לא, אבל עזבי סוציאליסטי.
אז מה?
אנשים שאיבדו את עבודתם, כן, להזדהות עם אדם אחר על פרנסתו.
אני חושבת שכולם מרגישים בכאוס, באופן כללי, מבחינה כלכלית, בישראל. ואז זה כזה, שם עוד, אתה יודע, חוסר אונים נרכש, כן. אתה אומר, לא, לא, מה יש לי לכם?
זהו, לא, אני חושב שהיום זה כאילו, יופי, איבדת את, את הפרנסה הקבועה והבטוחה שלך עם התלוש, כן. ובטח הפנסיה המנופחת שלך, יופי, זה בדיוק המצב שבו אני נמצא, כי כולנו נמצאים באיזה חוסר רציבות תעסוקתי מתמשך.
אני לא יודעת אם זה יופי, כמו שזה פשוט אדישות, יופי זה עוד, יש בזה קצת מחאה, כן. אבל זה פשוט נראה לי, כן, נו, כן. אלעד ברנוי, העורך פה, נתן לנו תובנות יפהפיות שאנחנו נחזור עליהם עכשיו. הוא אמר קודם כל שצליחו להסניא את ההסתדרות, ואנשים שונאים את ההסתדרות ואת ועדי העובדים, שזה נכון.
לא, כי זה נתפס, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, זה נתפס כקבוצה פריבילגית. כלומר, העובד שיש לו את העבודה במפעל עם ועד העובדים שמגן עליו, זה נתפס פריבילגיה. אגב, זה באמת פריבילגיה, אבל זה כבר לא נתפס כטרגדיה שמישהו יורד מה... מהלבל הזה של להיות עובד מוגן והופך ל... יורד לזירת הגלדיאטורים הזו של שוק העבודה הקפיטליסטי שכולנו חיים בו, אז זה כבר לא נחשב כטרגדיה.
אבל זה בגלל שבארץ מלכתחילה כל היסודות האלו השתתו על משהו אחר, כי בארץ כן יש את העניין הדתי, שבסופו של דבר האנשים ש... הביאו לכאן את הערכים של סוציאליזם ושל התארגנות ושהדברים האלה היו אשכנזים, שהם לא חלקו את זה עם כולם, אולי האידיאלים היפים, כן, ואני דווקא לא, אני לא באה פה ואומרת, הם לא עשו ואני כועסת, זה לא מה שאני אומרת. אני פשוט אומרת, כן יש התנקרות מתוך העם, נקרא לזה, של אנשים שלא היו חלק מהקבוצה הזאת, ויש בימין כלכלי, נקרא לזה, או בבגין, ומה שבגין עשה בהפרטה, יש גם איזושהי לעומתיות שמתבטאת גם בתחום הכלכלי, אבל הלעומתיות פה היא לעומתיות של נגד הממסד, והממסד הוא אשכנזי. אתה מבין מה אני אומרת? אני אומרת שגם זה מזרחים אשכנזים.
כן, אני מבין.
הפריבילגיה קשורה לזה שמי שהסתדר, מי שהתארגן, זה אשכנזים בסוף. ההסתדרות
לא,
זה אשכנזים.
יש הבדל בין מי שהביא את השיטה. אני לא בטוח שכל העובדים במפעלי הייצור, בפס הייצור, שזכו להגנה של ההסתדרות, נכון? הם אשכנזים.
אני מסכימה איתך, אבל אם אנחנו מדברים על אנטי ועל שנאה, זה בגלל שמפאי וההסתדרות, כן. והגופים האלה נחשבים גופים אשכנזים. וזה מה שעצוב בזה, כי זה משחק בדיוק לידיים של הקפיטליזם.
כן, אבל גם גופים כמו דה מרקר, שלא נחשדים באובר מזרחיות, גם הם מעל דפי העיתון, העיתון של השמאל, הצביע על ההסתדרות ודומה, אמרו, חברים, זה קבוצת לחץ, זה קבוצת אינטרס, זה מגזר שדואג לעצמו ולא לרווחה הכלכלית של כולם. כלומר, זה לא בא רק מאיזה תנועת...
אני מסכימה איתך שיש גם גיבוי.
תנועה מזרחית שבאה למחות על כיפוח מהצד הזה.
אני לא חושבת שזה למחות על כיפוח, למחות על כיפוח, אם זה למחות על כיפוח, הייתי שמחה. אני חושבת שזה תנועת נגד.
כן.
זה לא תנועת מחאה. זה שזה לא בהכרח אותו דבר.
טוב, המאבק של עובדי אתא מהדהד ברחבי הארץ, ומצטרפים אליהם לא רק פועלים, אלא גם אומנים.
נו, עוד אנשים שאין להם עבודה.
ויום אחד, רבותיי, כשתופעל אותה הפצצה, תהיו בטוחים שהיא לא תפסח, ותיקח גם אתכם איתה.
אם הבאים לעודד את רוחם של פועלי אתא, היו בשעות הצהריים גם קבוצות אומנים שנשלחו על ידי ההסתדרות. מקומות עבודה בחיפה סיפקו במשך השבוע בתורנות ארוחות לשופטי אתא. קיבוצים שלחו מיטות ומזרונים, ומקומות עבודה שלחו תפוזים ופירות לשופטים. מועצת פועלי חיפה הקימה מטה שביטה. ביום ראשון יצאו פועלי אתא לירושלים להפגין בעת ישיבת הממשלה.
מה אתה אומר?
אני לא משתגע על החלק הזה במחאות שבהם המצחיקו לי מגיעים.
אני מבינה
כאילו אותך. זה, אני אוהב במחאות, אני אוהב את השלב של הכעס.
אתה מתייחס למחאות כמו לשווארמיה. אתה אומר, אני אוהב את זה כשזה קטן, כשזה אותנטי, מתי שמתחילים להעלים אינפלואנסריות, מתחילות להעלות סטורים, שווארמה, כן. אני פחות שם.
אם שווארמה, אז אני רוצה את הבשר עצמו. בלי, אל תמכור לי ליד זה עכשיו גם סמבוסק. בסדר? אל תמכור לי את זה יחד עם גלידת וניל.
מי מוכר שווארמה עם גלידת וניל, ואני רוצה ללכת לשם עכשיו? איפה, באיזה מקום זה?
אל תפתח לי סיב של גולדה על זה, בסדר? אני רוצה, אתה כועס? אתה עובד כועס? פיתרו אותך? אל תביא לי עכשיו את אבי קושניר, בסדר?
אבל הוא לא מביא את אבי קושניר, אבי קושניר מצטרף,
נכון,
ובא, מה נעשה?
נכון.
וברגע שאבי קושניר בא, אתה אומר, ברוך הבא,
אז אדוני. אז שאבי קושניר יכעס איתו, תכעס איתו.
אבל הוא כועס כמו שהוא כועס.
המופע ג'אגליג הזה, נו, די, בוא עכשיו... אתה מקבץ נדבות או שאתה עושה לי עכשיו סימפוזיון בצומת?
גם אתה, כמו אנשים, כמו פנחס גרוב, לא מבין משהו פשוט, שזה אין מה לעשות, ככה העולם עובד. אתה לא יכול להגיד לאבי קושניר תיחס עכשיו, כי אבי קושניר לא איך, זה לא האופי שלו. אבי קושניר יבוא להגיד לך, מה יש לי פה בשרבול?
אני כצרכן מחאות,
כן.
לא אוהב את השלב הזה של המחאה.
לא אהבת כשיש לו רוארצי בא לשיר במחאה אחרת?
לא, 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 לא.
אבל מה נעשה?
לא, לא.
אי אפשר, אבל זה בדיוק סולידריות. אז גם האמנים מביאים סולידריות בדרכם שהיא אומנות. מה נעשה? מה אתה רוצה שהוא יתגן להם שניצלים שם?
לא, בסדר. אבל היה קשה לכעוס ככה. כשאבי קושניר עושה לך קרניים מאחורה של הראש.
זה מתחיל מכעס, אבל בסופו של דבר המטרה היא סולידריות ולגייס כמה שיותר אנשים לאותה המטרה.
אגב, שלמה ארצי זה דוגמה אחרת.
למה?
כי שלמה ארצי, המחאה, שאני לא רוצה לחזור על הדיון שלנו סביב המחאה הזאת, זה מחאה שבה שלמה ארצי התאים. התאים. כי זה לא הייתה מחאת פרולטריון, מוצאים אותנו מהבית, לוקחים לנו את הפרנסה.
אוקיי.
ובמחאה שבה מוצאים אותנו מהבית, לוקחים לנו את הפרנסה, צריך לכעוס. לכעוס. אני... חבל שלא... בשלב הזה הייתי בן כמעט שנה. אפשר לגייס אותי, לא יוצאו את התקשורת של המחאה. אני חושב ששם היא איבדה גובה.
כן?
כן.
אני חושבת שפשוט העולם מתקדם, ואין מה לעשות, זה כמו הלודיטים. אתה זוכר את הלודיטים?
כן.
אוקיי, אז אני אזכיר לקוראים, למאזיננו שלא מכירים. אלה אנשים שמתי שבתחילת המהפכה התעשייתית, מתי שהוא מכונות שיעלו תהליכים ולא היה צריך יותר אנשים במפעלים, אז הלודיטים היו באים בפיג'מות, הם היו לובשים פיג'מות, והם היו מרסקים בלילה את המכונות. וזה היה כזה, אנחנו ננצח, כן. ובסך אתם כועסים ואתם כועסים בצדק, לקחו לכם את העבודה, אבל עכשיו אנחנו בחיים לא נעסיק אתכם, כי יש מכונה שעושה את זה. זה עדיין רומנטי ונוגע ללב. אתם יכולים לחוס, הכעס שלכם אותנטי.
לא, אני חושב שקושניר הרג את המחאה.
קושניר הרג את המחאה?
אני חושב שקושניר הרג את המחאה.
למה?
אני לא, אני לא, אני, אני, אני בעד פן. אני בחור חביף, כשמכירים אותי מעבר ללייקים. אבל אני חושב שפה היה צריך, אני אומר את זה מתפיסת עולם שיווקית.
אוקיי.
פה היה צריך לחוס.
אני לא מסכימה איתך. אפשר לחוס, ואז קושניר בא, ואז באים עוד אנשים, והמטרה היא שיצטרפו כמה שיותר אנשים, ולא משנה כמה אנשים היו מצטרפים, אי אפשר לעצור את התהליך שקרה, שהוא יותר זול להביא מחול. מה נעשה?
הנה, זה גבה. זה גבה.
זה היה ב-31 למאי 85, אגב. כי לא אמרנו.
והנה, ובסוף אותה שנה, מפעל אתה נסגר את שערה, והעובדים פותרו בגלל קושניר.
זה לא בגלל קושניר.
בגלל הפרפורמנס, זה לא מספיק טוב שהוא עשה שם. אם הוא היה מביא דופק שואו, אז מפעל היאטה היה נשאר. 13 שנה מאוחר יותר, עמוס קרמלי. תראי מה זה, 13 שנה מאוחר יותר, עמוס קרמלי.
אנחנו מדברים פה על מאבקים וזה, ועמוס קרמלי יושב כמו שצריך, יושב ואף אחד לא מזיז אותו.
פרחים פורחים, דגים סוחים, ועמוס קרמלי...
הוא כתב האופנה של יומן השבוע.
יאללה. עמוס קרמלי לוקח את פנחס גרוב להסתובב בקריון, מרכז הקניות שהוא קם על חורבות המפעל.
אשכרה, לא ידעתי את זה שהקריון הוא קם על חורבות מפעל עתה.
והנה, זה מתוך יומן השבוע, 24 באפריל שנת 98.
באותו היום מגיע פיני גרוב למקום עבודתו. על חורבות עתה הוא קם קניון, סטייל שנות ה-90.
אתה עושה כאן לפעמים קניות?
אני לא. אני לא באופן עקרוני. באופן עקרוני אני לא בא לנה, לא אני ולא אשתי. אנחנו יודעים מי עבד פה ומה עבר עלינו. אנחנו יודעים גם איפה הם נמצאים היום.
הקניון הזה מעסיק היום לא פחות אנשים מאשר אתה העסיק, אולי פי שניים, שלושה.
אני אמרתי לך, יכול להיות שהוא מעסיק יותר אנשים, אבל זה היה כמו שמישהו בא לבית שלך, ומקים בית של 8 קומות. לך יש בית, אבל לך יש בית. אבל אותי השאירו בלי בית.
זה מעניין אם לבנות קניון על חורבות מפעלת, זה כמו לבנות על בית קברות אינדיאני. ויש רוחות של גזרות ושל טואלים שרודפות את ה...
יפה, זה יפה ומרגש. אבל...
כן, זה יפה ומרגש, לא הקשבת לאינסרט. הוא בא לקניון איפה שהיה המפעל שלו, הוא אמר, אני לא קונה פה כלום בקטע עקרוני, זה כמו שיקחו בית קטן, יארסו אותו ויבנו בית של 8 קומות, וזה עצוב לי. זה היה יפה ומרגש בעיניך, ליברמן? מה עשית בפון? עם מי דיברת? עם עקיבא נוביק?
לא, התכתבתי.
עם חבר שלך עקיבא נוביק?
והייתי צריך, הייתי צריך מהר תגובה. אז אני אספר על הקשר. מה, לא כל מילה, לא חשבתי שפה, מהבית שלי, ממי שאמורה להיות השותפה שלי, אני אכתוב כאלה ריקושטים.
אני אגיד לך למה, כי גם אני הייתי בפון, וגם אני התכתבתי עם עקיבא נוביק. נו. אבל עם אוזן אחת, מאזינה, למה, קולטת מילה פה, מילה פה.
ניסת את דעתי לזה. אוקיי, חדש.
עצוב. עצוב ומדכא.
לא, זה עצוב. הוא באמת דיבר, אני באמת, זה באמת נוגע ללב. ועם זאת, כאמור, זה העולם. פעם עשינו, ערכתי פעם זוכנית של גורי אלפי בקשת, והיה שם מערכון, והיה שם משפט מאוד מאוד יפה שאחד הדמויות אמרה, וזה, תראה, פעם היה פה קניון, היום עשו מזה פרדס. ש... אוקיי, זה לא ככה, אלא זה ככה. הרסו מפעל, בנו קניון. זה עצוב מצד אחד, מצד שני...
זה העולם, ושוב, ועדת חקירה על שרות בבית צ'כי, זה מה שאני אומרת. עכשיו, צריך לומר שב-2016, שחר סגל הפרסומה הקים מחדש את מותג הבגדים עטה, והוא מפעיל חנויות, יש 3 חנויות בתל אביב, יש חנות ברמת שרון, ולבגדים שהם לא בגדי פועלים. וזה מה שנקרא, כאילו, אתה יודע, הוא הקים את המפעל מחדש, הבגדים הם כן נראים כמו בגדי פועלים, אבל הם עולים 500 שקל.
אבל הפועלים לא יכולים לרכוש את הדבר.
כן, חייזרים. אז אם יש חייזר שרוצה להתלבש כמו חלוץ מ-1950 ומשהו, זה נמצא באלנבי.
עד כאן זינוק לאתמול להיום. בוא נודה לצוות שלנו. יאללה. בואי נפרגן להם באמת מכל הלב ונגיד מי הם היו. בבקשה.
בסדר. קודם כל, אלעד ברנוי, עורך.
עורך, כן, נכון, נכון.
אלכס לויקר הפיקה אותנו.
נכון, הפיקה.
אניה קלזון, כן. היא התחקירנית שלנו. נכון, נכון. תמיר צובריו, הטכנאי, ובילי סגל וכל צוות הארכיון. גם להם אנחנו נגיד תודה. וגם אנחנו נספר שאפשר להזין לנו בהסקט זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יסימוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מכיתי הוידאו שאנחנו משמיעים.
ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק. זינוק לאתמול, חפשו אותנו שם. שיר, תודה רבה. ליברמן, תודה רבה.
הפרק הבא.
כן, צ'או, ביי.
זינוק לאתמול.